אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. זה כבר 3 שנים שחברי קבוצת אננדה ואדי, מאמיניו של הגורו גורודב, רודפים את הבמאי הישראלי יונתן אופק על סרטו ילדי האשרם. זה סרט בו הוא הציג את חייו כילד באודו, ובכל מקום בו הסרט הוקרן, חברי הקבוצה דרשו את ביטול ההקרנות בטענות של פגיעה בשמם הטוב ובפרטיותם. עכשיו בית המשפט קובע כי מדובר בתביעת השתקה, אנחנו נדבר בזה. גיא דודי, הבמאי שכבר היה מועמד לאוסקר, מציג בפסטיבל ונציה את סרטו התעודי החדש שעוסק בחיילים מתים ובוחן את שאלת החיים במדינה בה חובת שירות צבאי. וענת שרון בלייס חוגגת 50 שנים להוצאת סימן קריאה ומפרשת עבורנו את תרומתה לתרבות והספרות הישראלית בכלל. עורך המשדר אייל שינדלר וענת שרון בלייס, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית אבי שמאי ובר בלפר. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
לפני 3 שנים ו3 חודשים ראיינו כאן בתוכנית את הבמאי התיעודי יונתן אופק, רגע ממש לפני בכורת סרטו ילדי האשרם. זה היה סרט תיעודי מסחרר, מסע של גבר בוגר אל מחוזות ילדותו, לא רק אלה הגיאוגרפיים אלא בעיקר אלה הנפשיים. מהיום שנולד ועד שהתגייס לצבא, בכל שנה ארזו אותו הוריו ונסעו ל6 חודשים באודו לחסות באשרם אננטה ואדי, תחת העילה של גורודב, מורה רוחני שהאמינו בו. לא רק אופק היה שם, ילדים מכל העולם שהו שם במשך שנים, וכולם שמעו את אותה התורה. ההורים שלך לא קיימים, ההורים שלך הם חפצים, והעולם נחלק למי שהם שותם ואלה שהם אשותם, תאורים וטמאים. ההבדל בין אופק לבין הילדים האחרים היה שלאורך שנות ילדותו, שם באשרם הוא נשא מצלמה. למרות חשאיות המקום ולמרות הוראה שאסור לדבר על מה שקורה שם, נתנו לו לצלם, והתמונות האלה של ילדי החופש לכאורה קישטו את הסרט כולו. במהלך המסע נפגש אופק עם ילדי אשרם אחרים, היום אנשים בוגרים מכל קצוות העולם, ורגע המפגש ביניהם, הנפילה הרגשית והבכי האחד על זרועות השני, השאירה חותם רם. בסיום אותה השיחה שקיימתי עם הבמאי לפני 3 שנים, כבר אז הוא סיפר לנו שאנשי האשרם אימו בהגשת תביעה בטענות שונות נגדו. זה לא הפתיע, גם בסרט מי שצפה בו ראה איומים שהגיעו אל הבמאי, גם אל אימו, כדאי לכם להפסיק לעשות את הסרט הזה. הם אימו וקיימו. ב3 השנים האחרונות הגישה הקבוצה, נקרא לה קבוצה לא קאט, תלונות ותביעות נגד כל מקום שהעז להקרין את הסרט. פעם זה היה בדוק אביב בתל אביב, פעם באולנד ועוד ועוד. אופק לא ויתר ונלחם בבית המשפט. עכשיו הגיע פסק דינו של השופט טל חבקין, סגן נשיא בית המשפט השלום בתל אביב, שהוא דן בתביעות של פלוני ואלמוני ו18 נוספים, כך הם מוצגים בפסק הדין, ופחות או יותר שלח אותם לאלפי הזזל, קרא לתביעה תביעת השתקה, ופסק לטובת אופק 10,000 שקלים הוצאות משפט. הוא נמצא איתנו הבוקר, יונתן אופק, בוקר טוב לך.
בוקר טוב,
גואל. נברך לשלום גם את עורכת הדין שלך, עורכת הדין נטע סרוסי, בוקר טוב נטע.
בוקר טוב.
יונתן, נתחיל איתך, ישבת פה לפני 3 שנים וקצת, היית מאמין את דרך החתחתים שתצטרך לעבור?
האמת שלא, ואני חושב שטוב שאולי לא ידעתי, כי תמיד אומר שאם הייתי יודע מה הייתי צריך לעבור, אז לא בטוח שהייתי מעז לגשת לכל הנושא הזה, אבל בסדר, לומדים.
אבל בכל זאת נלחמת, היו רגעים שאמרת לעצמך, אוקיי, אני אעשה מה שהם רוצים, אני אוריד פה, אני אשמיט שם, רק שיתנו לי שקט?
תראה, לא כל כך, זה כזה, אני מאוד בן אדם של שלום, משתדל להיות, אז הקשבתי למה שהם רצו, אבל רוב הזמן זה היה אחרי ששמעתי דברים שהם רצו, אז חשבתי, זאת אומרת, כי בדרך כלל זה היה דרושות לא הגיוניות של...
למשל, יונתן, למשל.
בהתחלה הם אמרו רק, תוריד את הסרט מאתר כזה וכזה, ואז מסתבר שהם בעצם רוצים להעלים את הסרט מכל עין ציבורית. ועם הזמן פשוט אמרתי, כל דבר שהם אומרים לי, אם מבקשים ממני לעשות, אני אחשוב מה... 180 מעלות הפוך, ונעשה את זה.
זאת אומרת, צעד אחר צעד. לאיזה מדינות הם רדפו אותך, יונתן?
אז ככה, אז באמת הם הגישו תביעה בהולנד, שאנחנו ככה עם עורכי דין שלנו, ושיתפנו פעולה עם עורכי דין של פסטיבל בהולנד. ושם העיפו אותם גם, וממש זאת אומרת, אנחנו אלינו, יש את הסרט בפלטפורמת וימאו, ובפלטפורמת יוטיוב, ומכל פלטפורמה הם ככה הפילו אותו כמה פעמים, שלחו עורכי דין צרפתיים, ואיומים כאלה, וכל מיני טענות, וכל פעם שינו את הטענות שלהם בהתאם, וממש גם מיוטיוב, גם מוימאו, גם באמסטרדם.
נשארת בקשרים עם ילדי האשרם האחרים? אני שואל את השאלה כדי לטעות האם הם רדפו גם אותם.
קודם כל כן, יש לנו, אנחנו בקשרים טובים וכמעט יומיומיים, גם של מי שמשתתף וגם של מי שמשתתף בסרט, וגם של עוד חבר'ה שככה היו מהצד ולא רצו לבוא לקדמת הבמה. וכן, זה התחיל גם הרבה לפני, זאת אומרת, הזכרתי לאחרונה שכל בן אדם שהגעתי לצלם אותו בסרט, הוא בעצם, עוד לפני שהגעתי, הוא כבר קיבל צלצול ממישהו מהאשרם שאסור לו להשתתף בסרט, זאת אומרת, הם כבר הקדימו אותי בחלק מהמקרים, אז... זה ממש לובה, כל התהליך לובה באיזשהו...
אתה יודע, יונתן, אנחנו מדברים ודיברנו גם אז, לפני 3 שנים, ואני מודה שאני מופתע, כי אין שם דברים שערורייתיים. אין שם את הסרטים התיעודיים, בעיקר הסדרות התיעודיות, שראינו על מורים רוחניים אחרים, גם הם מאודו, שעשו באמת חטאים ענקיים. אתה לא שם את האצבע ואומר, הם עשו ככה, והם עשו ככה, והם עשו ככה.
נכון, אני חושב ש... כאילו, החטאים אחרי... מספר שנים אני חושב שהדיוק של הסיבה הזאת, של הרדיפה הזאת, אם הצלחתי להבין את זה, יש בו איזה, זאת אומרת, כל המבנה הזה, הקבוצתי או קטי, אני ככה גם משתמש תמיד בשני המילים, הוא בנוי על איזושהי שליטה וסודיות מאוד מאוד חזקים. עכשיו, ברגע שמישהו מפר את זה, הוא כאילו מתחיל לפרק את המבנה. וחלק מהרדפה שלהם, מה שאני מבין זה שהם צריכים גם בנבים ובין עצמם לשמר את ההפחדה, את המבנה, אם מישהו יוצא מפה יקרה לו דברים רעים, אז הם צריכים להגשים את זה גם בשביל עצמם, בשביל השליטה ביניהם, כאילו הם רוצים להראות אחד לשני שכן, אם מישהו יצא והעז לדבר, אז קוראים לו דברים רעים, ואם לא קוראים וקוראים לו דברים נהדרים, אז אנחנו ננסה לגרום לזה, זאת אומרת, הם מנסים להגשים איזשהו אידאה של שמגשימה סודיות ושליטה והפחדה.
השליטה שעליה שאתה מדבר היא מופיעה גם בסרט, באמת באחת הסצנות שנחקקו אצלי בזיכרון. יש שם איזה רגע, רק נאמר לכם, מאזינות ומאזינים, בילדי האשרם, שבו אחד החברים של יונתן אומר משהו רע על המורה הרוחני. ויונתן, שכל כך החדירו לראשו, לליבו, לנפשו, לכל מה שרק תרצו, את השליטה הזו, את הפחד מהמורה הרוחני שמשהו רע הולך לקרות אם מישהו יעז לדבר עליו דברים רעים, בטוח בסרט שהנה החבר דיבר דברים רעים על הגורו, אז הולך לקרות משהו רע, ולא קורה שום דבר רע, וזה הרגע שבו יש לך את ההערה, נכון יונתן?
יכול להיות שזה בסרט, זה הערה שהיא כל החיים, זה משהו שמתמשך כל החיים, ברגע שהתכנות הוא, אם תדבר דבר רע, אם תחשוב דבר רע על הגור, יקרו לך דברים רעים, זה משהו של כל החיים לאט לאט משתחרר מזה, אני משתחרר מזה, כל פעם עוד קצת, וכל פעם הוא תופס פחות ופחות מקום אצלי, ו...
אתה אומר לי, יונתן, פחות ופחות, זה אומר שעדיין יש בך שיירים?
תשמע, יכול להיות שזה לכל החיים. כרגע עשיתי איזה תחשיב עם שאולי יש לו איזה 20% ככה, שהוא עדיין חושב שם מפחיד אותי או משהו כזה, אבל זה 20% זה נהדר.
זה מלן?
זה יחסית למה שהיה פעם, זה ממש קצת.
מה מצבם שם? מה מצב הקבוצה? אני נזהר ואני קורא להם קבוצה. האם כתוצאה מהסרט מישהו נוסף יצא משם? האם כתוצאה מהסרט מישהו שם העלה עוד ספק ועוד שאלה?
תראה, אני ככה לא אוהב לקחת זאת. אני מאמין שיש כבר, יש מישהי שיצא לאחרונה, ויש לאט לאט כזה דברים נפרמים שם. אני לא רוצה לקחת זאת, אני אלוואי וזה כתוצאה מהסרט, אבל באמת, אני חושב שזה גם תהליך שקורה. זאת אומרת, קבוצות כאלה, ב-80% מהמקרים, בסופו של דבר הן נפרמות, ואנשים ככה לאט לאט מבינים מה קורה סביבם.
טוב, אתה עדין בדיוק כמו הסרט שלך, יונתן. בוא נשים נקודה ברשותך. אני רוצה לפנות אלייך, עורכת הדין נטה סרוסי. בעדינות ובמילים נהירות, מה הם רצו במשך השלוש שנים האחרונות?
להבנתנו, הם רצו להשתיק את יונתן ואת הסיפור ואת הנרטיב שבמסגרתו יש ילדים לא מעטים שהשנים האלה היו מאוד מאוד קשות עבורן. וגם אני משתמשת כאן במילים עדינות, גם שמאחורי המילים העדינות האלה מסתתרים דברים קשים מאוד מאוד, ואני חושבת שכמו בהרבה מקרים שבהם אנחנו נתקלים...
כשאת אומרת עורכת הדין סרוסי דברים קשים מאוד, אני שוב חוזר על מה שאמרתי גם ליונתן, הם אינם מופיעים בסרט. האם את במהלך העבודה לצידו של יונתן אופק גילית דברים שאפילו הוא לא הכניס לשם?
אני לא במקום כאן לספר מעבר ליונתן על הדברים שיראו לו. אני יכולה לומר שמה שהקבוצה הזו רצתה, וזה חזר על עצמו גם בכתבי הטענות שלהם וגם בבית המשפט, הוא שהסיפור הזה לא יישמע, שהסרט ייגנז. הדברים שיונתן עורר יימו עליהם, אני חושבת שזה עלה באמת מכל שורה, וחשוב לומר רגע שפסק הדין של בית משפט השלום בתל אביב הוא פסק דין חשוב ומרגש, קודם כל עבור יונתן, אבל לא רק עבור יונתן, מאחר שהוא מראה, ואני אוכל לתת תכף כמה דוגמאות, אבל הוא מראה שכשיש קבוצה או אדם או גורם שרוצה להשתיק סיפור, הוא יצטרך לעמוד ברף משמעותי כדי להראות למה הסיפור הזה צריך להיות מושתק, וזה חשוב ביותר, בעיקר כשאנחנו מדברים על מקרים כמו של יונתן וכמו של הילדים האחרים שהיו איתו שמדברים, ונאמר רק את מה שעולה מהסרט, למשל על הזנחה, למשל על התקסים שמופיעים בסרט והילדים נדרשו לעבור בהם, ואני באמת נצמדת כאן לסרט, כי הסרט הוא זה שבסופו של יום בית המשפט היה צריך להכריע לגביו. הוא היה צריך להכריע גם לגבי הסקיצה וגם לגבי הרפקת, היו שם הרבה דברים, אם זה מעניין אתכם נרחיב, אבל בהיבט הזה אני חושבת שמאוד מאוד ברור שהקבוצה הזו שהייתה מוכנה להשקיע משאבים באמת עצומים על ההליך המשפטי הזה. צריך להבין, הליכים משפטיים הם דבר מאוד מאוד יקר, ונגעתם פה קודם בכל הפלטפורמות שמהן הסרט הוסר והתבקש להסיר אותו, ומהפסטיבלים בעולם, הם היו מוכנים להשקיע כאן הרבה 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 מאוד. אני לא חושבת שהם הבינו שהם יספגו הוצאות משפט כל כך כבדות, אבל ברור שהם היו מוכנים להשקיע הרבה הרבה מאוד,
תשמי, אני
כדי
מניח,
ששום דבר לא יישמע.
השופט השאיר להם דלת פתוחה, נתן להם את זכות הערעור, כן? אפשר להניח.
לא היה צריך לתת, זה תמיד יש זכות הערעור.
אוקיי, את מלמדת אותי דברים שאינה מתוך העולם שלי, לא, טוב את עושה, אבל אפשר, אני רק אומר את זה כדי להניח שזה עוד ימשיך, אין כאן סוף פסוק, אנחנו עוד לא יכולים להכריז בפני המאזינות והמאזינים שלנו על סוף פסוק.
בוודאי, אבל נאמר על זה כמה מילים. קודם כל, בהחלט יכול להיות שעוד נפגוש את החברים בערכאת הערעור, ותמיד אני אומרת דברים בזהירות על ערכאת ערעור, כי אף פעם אי אפשר לדעת, ושופטים ומוטב מקבלים תיק, והם חושבים והם בוחנים אותו מחדש, זו זכות הערעור והיא זכות חשובה. יחד עם זאת, צריך לומר שפסק הדין של בית משפט השלום, ואני אומרת את הדברים כמי שקרא אותו לעומק יותר מפעם אחת מאז שהוא ניתן, הוא פסק דין מאוד מאוד מבוסס, ומאוד מאוד מנומק, וגם מאוד מאוד עובדתי. על מנת שערכאת ערעור תתערב בו, יצטרך לקרות משהו מאוד 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 דרמטי. כי בית משפט השלום לא רק קיבל, אתה יודע, דחה את התביעות סתם כך, הוא הסביר בדיוק למה הוא עשה את זה, והוא אמר בצורה חד משמעית שהתובעים נגד יונתן לא הוכיחו כלום מהדברים שהם טענו כלפיו, ולכן הוא דחה את התביעות. בהצלחה בעירור, זה מה שיש לי לומר להם.
אני אינני קורא את השפה המשפטית שלכם, אבל מאוד ברור שהשופט עצבני רצח. זה ממש מאוד ברור מכל 20 העמודים של פסק הדין שלו. אני רוצה, רגע, שנייה, ברשותך, עורכת הדין סרוסי, אני רוצה להשמיע למאזינות והמאזינים שלי קטע מתוך הסרט, קטע איום, שהם בעיקר התמקדו בו, התובעים.
It wasn't going to happen. I really do. I don't have a good feeling about it. The Nanavati exists for a purpose, for people who are seeking the spiritual and go there for it.
I just think it's okay to listen to everyone and decide for our own. I don't think that, you know...
I would hate... It will hurt you to do something that hurts the Nanavati. For myself, as a disciple, I would do anything I could to stop you. I don't think it can have a good outcome. I just don't. It will hurt you.
All right. Have a good day.
Good luck.
הבנתם את המילים, it will hurt you, זה יפגע בך, לעשות משהו שיפגע באשרם, עבורי כחסיד, אומר לו האיש מהצד השני של הטלפון, אני אעשה הכל כדי לעצור אותך, לא תהיה לזה תוצאה טובה, it will hurt you. האיומים האלה, יונתן, הגיעו גם אליך וגם אל האימא שלך, נכון?
כן, כן. לאורך השנים אנחנו חטפנו לא מעט איומים, לא רק איומים, גם עוד איומים שנמצאים בסוף, וגם הם ממש שלחו שלושה חברי אשרם לאמא שלי לבית, לדבר איתה, שלחו אליי מישהי מצרפת, שלחו לקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה שלושה חברי אשרם, זאת אומרת, ממש ככה עשו המון, המון להראות את הנוכחות שלהם, פתאום אנשים, החבר הכי טוב שלי מהאשרם פתאום כותב לי שהוא בארץ, ואם אני רוצה לאכול איתו גלידה, דברים מזויים, כאילו, פתאום הם הופיעו, והכל כמובן, זאת אומרת, ברגע שזה הכל כמובן, עם מטרה אחת מאוד ברורה, הם כאילו משתמשים ב... הם מאוד נחמדים, והם מאוד חברותיים, ואז באיזשהו שלב הם מוצאים ככה, צורה להכניס פנימה איזה איום, שאם לא תעשה מה שאנחנו אומרים, אז כוח הדברים רעים, מה שהם רגילים.
ואימא שלך כחסידה, איך היא מתמודדת עם הדברים האלה?
קודם כל, אימא שלי מתמודדת נהדר. במהלך עשיית הסרט, זאת אומרת, אני מדבר על כרגע, במהלך עשיית הסרט, זה קיים גם בסרט.
כן, שם עוד קשה לה, אבל אני טועה על השלוש שנים האחרונות.
היא לגמרי איתי, היא כל כך שמחה מן הסתם, ואולי לא מובן מאליו, אבל כל כך שמחה כשקיבלנו את הפסק דין, ואנחנו פשוט ממש ממש שמחים ביחד, והיא ממש, היא פשוט בצד שלי, והם לא מעניינים אותה, זאת אומרת, היא קלטה גם שכל האיומים האלה זה...
וזה לא דבר פשוט לגמרי שהיא בחרה בך, וזה משמח עד מאוד. אני לצערי הרב צריך לשים נקודה, חרגנו מן הזמן שלנו, אני מקווה שעוד יקרינו עכשיו בהקרנה חגיגית את הסרט היפהפה שלך, ילדי האשרם. אני רוצה להודות לשניכם, ונמשיך לעקוב כמובן, יונתן אופק ועורכת הדין נטע סרוסי, תודה לשניכם שהייתם איתנו.
גם כן תרבות.
מאזינות ומאזינים, תארזו, כי אנחנו לוקחים אתכם עכשיו אל איטליה, לפסטיבל הסרטים בוונציה, שממשיך בכל הכוח. אנחנו בימים האחרונים מלווים את הפסטיבל גם בדיווחים וביקורות, גם בראיונות עם היוצרים הישראלים שמציגים בו. כבר שוחחנו עם הבמאית מיכל ויניק, שהציגה בפסטיבל בבחורה עולמית את סרטה ולריה מתחתנת. הבוקר נמצא איתנו הבמאי גיא דודי, שכבר היה מועמד לאוסקר על סרטו חמש מצלמות מאות שבורות, הוא מציג בפסטיבל ונציה בבחורה עולמית את ימי התום. אז מוונציה היפה גיא דודי איתי הבוקר, בוקר טוב גיא.
בוקר אור, ימי תום.
ימי תום. חשבתי על ריטה כנראה כשכתבתי את התסריט. ימי תום. תגיד לי, כמה נמאס לך לשמוע שהיה מועמד לאוסקר על סרטו 5 מצלמות שבורות?
לא נמאס במיוחד. זה עוזר.
כן, זה עוזר, זה נתן את הפוש?
זה עוזר לחשיפה, אני מניח, כלומר, כן, אנשים מתייחסים אחרת, אין מה לעשות ככה העולם שלנו.
מעצם ההגדרה, טוב, לא.
ואני מאוד גאה בסרט, ואני מאוד גאה בסרט ב5 מצלמות שבורות, ואני מאוד אשמח גם עכשיו שיציגו אותי כבמאי ימי תום, כי אני מאוד מאוד אוהב את הסרט החדש שלנו, אני חושב שהוא סרט שיהיה חשוב מאוד מאוד בישראל ובעולם.
ולא סתם ימי תום, אלא ימי תום שהוצג בבחורה עולמית בפסטיבל ונציה, זו גם עליית מדרגה יפהפייה. אוקיי, לא צפינו, ראיתי רק את הפוסטר היפהפה שלך, שאני לא יודע מי ייצב לך, אבל אנחנו צריכים להזמין אותו כאן לתוכנית, כי זה עיצוב משגע לפוסטר. מה במרכז ימי תום?
זה סרט בעצם על הלחץ של שלנו, שאנחנו מפעילים כהורים וכחברה על ילדים ועל בני נוער, בעצם מובילים אותם לשירות הצבאי, שירות הצבאי בארץ, שירות החובה. וזה מעין סרט אפי שמתאר בעצם את כל הפרטים, את כל, אבל נקודות נבחרות מהרגעים שלנו כאנשים שגדלים בארץ, ובמיוחד אנשים רגישים, שבעצם מובילים אותנו לדבר הזה שהוא בלתי נמנע, ובעצם לחופש, להיעדר החופש הבחירה שמוטל עלינו כילדים וכבני נוער. סרט עוסק בזה.
ובאיזה אמצעים קולנועים אתה משתמש כדי לייצב את התזה שלך?
במידה רבה, אולי כמו 5 מצלמות שבועות, זה סרט שהוא מבוסס על קריינות, קריינות מאוד אישית, מאוד, במקרה זה מאוד פואטית, שנאספה מיומנים ומטקסטים של חיילים שמתו בשירות הצבאי.
כולם מתו, גיא?
כולם מתו. Mm-hmm. חלק גדול מהסיפורים, זה סיפורים של חיילים כל הסיפורים זה סיפורים של חיילים וטקסטים של חיילים שהיה להם מאוד מאוד קשה עם הגיוס הצבאי, חלקם, כולם למעשה, כל מי שבסוף התלבטו מאוד לגבי השירות שלהם, הם הרגישו שזה משהו שקורה אותם מבפנים, התנגשות גדולה של הערכים שלהם מצד אחד חוסר הרצון להיות מעורב באלימות, חוסר הרצון לאבד את הזהות האישית שלך ואת הערכים שלך אל מול הדרישה של החברה והלחצים שמופנים מבחוץ. חלק גדול מהסיפורים בסרט הם גם סיפורים של חיילים שהתאבדו בסופו של דבר, והסרט הוא מתאר את המהלך הזה מהרגע שבעצם הם, כל הרגעים וכל הדברים שמובילים אותם בעצם להחלטה הקשה הזאת.
אני עוד רגע אשאל אותך כיצד אספת את היומנים, אם תרשה לי, אבל עוד לפני כן את בכל רם. כאשר אתה בוחר רק בחיילים מתים, כאשר אתה בוחר רק ביומנים מהם עולים קשיים, אתה לא מראש לא מאבד את התמונה המלאה?
תמונה, אני חושב שקולנוע, האיכויות של קולנוע הם האיכות עבורי, האיכות שלנו לראות נקודות מבט שונות. וברגע שאתה יוצר נקודת מבט, זו שיחה שהיא מוכרת לי אפילו מ5 מצלמות שבועות, המחויבות הגדולה ביותר שלך הוא לכל שאתה מייצג אותו, ולנקודת המבט הזאת, ונקודת מבט מטבעה היא לא דבר שמאזן את כוחות פוליטיים שונים ורעיונות שונים, נקודת מבט היא דבר מאוד מאוד, בסופו של דבר צר, אבל עד כמה שהדבר הזה צר, אני חושב שקודם כל מעבר לחוויה העוצמתית של להיכנס לנקודת מבט של אנשים אחרים, של זווית ראייה אחרת, שיש בה גם הרבה מאוד אמת שאנחנו יכולים ללמוד, שדווקא היא לא נובעת מאיזשהו איזון בין כוחות פוליטיים ובין מה שאנחנו רואים בעיתונות או בתקשורת. דווקא בנקודת המבט הצרה אפשר ללמוד הרבה דברים על התמונה הרחבה.
אז אנחנו בעצם מדברים, גיא, על יציאה לדרך בתור גיא הבמאי, שסבל בעת השירות הצבאי שלו, והיום איקס שנים אחר כך פותח את הפה, או שאנחנו מדברים על הבמאי עם האמונות הפוליטיות מצד שמאל, שרוצה לספר לכולנו כמה צבא זה דבר היום ונורא.
לא מדובר על אף אחד משניהם. גם בעניין חמש מעצמות סגורות התעקשתי ואמרתי, דעותיי ועמדותיי זה דבר אחד, הם מאוד מאוד משפיעים על הבחירות שלי ועל הבחירות שבהם אני מתאר את הסרט ואת בחירת הדמויות, אבל בסופו של דבר גם לסיפור עצמו ולדמויות יש את המקום שלהם ואת הרצונות שלהם, והם אלו שמובילים את הסרט, והסרט הוא קודם כל הקולות של האנשים, של החיילים שמתו, של רון אדלר, של דורון אסף, של רותם שפירה, הם אלו שמובילים את הסרט, הוא נבנה סביב נקודת המבט שלהם, או נקודת המבט שלי. אני יצאתי משירות הצבאי, אני כן התגייסתי, אבל יצאתי משירות צבאי, באיזשהו, במובן גדול, מבחינתי, היציאה שלי משירות הצבאי היא הצלחה אישית מאוד מאוד גדולה.
עצם זה שיצאת.
הסרט, כן, כן, היציאה שלי מהשירות הצבאי מבחינתי ברמה האישית שלי זה הישג אישי מאוד מאוד גדול, זאת הייתה התעלות, כי זה היה צעד מאוד מאוד קשה עבורי, 3 חודשים אני נאבקתי לצאת מהשירות הצבאי אחרי שכן התגייסתי, אבל זה לא הסיפור של הסרט.
מטעמים פוליטיים, מוסריים, איזה טעמים, גיא?
זה דיון שלם, אבל לא הייתי באותם שנים כל כך מודע למה מתרחש בישראל ובפלסטין, אז העמדות הפוליטיות שלי בטח לא היו מאוד מגובשות. אבל אפשר לומר, יש לזה הרבה זוויות, אבל אפשר בהחלט לומר שברגע ששמו רובה ביד שלי ושמעתי את קולות הירי, היה לי מאוד מאוד ברור באופן אישי שהרובה שביד שלי הוא לא נועד למטרה של הגנה עצמית, הוא נועד למטרה של לפגוע באנשים אחרים, ואני לא רציתי ללכלך את עצמי בדבר הזה, לא בשביל ישראל ולא בשביל המדינה בשום צורה שהיא. שוב, אני אומר, זה המקום שלי, הסרט הוא לא עליי, הסרט הוא כן על אנשים אחרים שאגב הם בחרו להישאר בצבא והם לא בחרו לעזוב. אין בסרט סיפור של קורבנים, אין בסרט, זה סיפור באיזשהו מקום, הוא מחווה לישראלים שלא עמדו בעוצמת הלחצים שהוטל עליהם לשרת את השירות הצבאי. לכן זה לא הסיפור.
והמשפחות, גיא, שהעניקו לך את היומנים של היקרים להם, היו מודעים לתמה, לתזה, גם לאמונות הפוליטיות שלך?
קודם כל בוודאי, זה חלק מהחיסרון במה שהתחלנו בתחילת הרעיון, בזה של מועמד לאוסקר לחמש מצלמות שבורות, כולם יודעים מי אני, אבל גם מבינים שהמחויבות היא מחויבות לספר את הסיפור של הילדים שלהם, והתכנים שעומדים מאחורי הטקסטים האלו הם קשים מאוד, גם ככה קשים לכולם, הם קשים למשפחות, הם קשים לאנשים שסביבם, אז מעורבים בזה הרבה מאוד רגשות. מצד שני, זאת אמת וזה סיפור שצריך לספר אותה, וחשוב שאנשים יהיו פתוחים ויתמודדו עם עשרות, מאות של אני מדבר כרגע רק על האלו בתוך הסרט שקשורים להתאבדות, אבל אנחנו בעצם חברה של המונים, של אלפים, של אנשים שסובלים מהשירות הצבאי, שמסוכסכים סביב השירות הצבאי, שלא מסכימים עם איך הצבא מתנהל, שלא מסכימים עם הדרישות של הצבא מאיתנו לעסוק במשימות שהן משימות לא מוסריות, משימות של כיבוש, משימות של הפרת זכויות אדם. המונים של אנשים מסתובבים, רובם לא משמיעים את כולם. אני חושב שהסרט הוא באיזשהו מקום נותן גם מקום גם לקולות האלו, גם לאנשים שלאו דווקא כתבו יומנים או טקסטים או משהו מהסוג הזה.
איך מגיבים שם באיטליה? האם זה שוב עובר על הקו הדק של ישראל הנוראית והכובשת?
אני מניח שישנם תגובות שונות מהקצוות הפוליטיות השונות. יש גם קהל בינלאומי כאן, יש פה קהל יהודי, קהל שקשה לו באותה מידה כמו קהל ישראלי, אם לא יותר, להתמודד עם התכנים של הסרט. אפילו אנחנו כאילו החברה הישראלית, אנחנו פחות, כלומר יותר מודעים לדברים שמתרחשים בצבא, ורוב האנשים מודעים לקשיים אנחנו מודעים למשימות המקולקלות שהצבא שולח את האזרחים לעשות, בוודאי לכיבוש, למלחמות הנוראיות שהיו בעזה, שהיו רובן בלתי מוצדקות. אנחנו מודעים לכל הדברים האלו, במידה אחרת מאוכלוסיות למשל יהודיות בעולם, שמבחינתם הצבא ומדינת ישראל הם קדושים מכל ולא עוסקים בשום פשע ובשום... אז יש תגובות לכאן ולכאן.
וכשאתה שם בוונציה, האם כמו באוסקר, אז אמרת, ואני מתנצל מראש אם אני לא מצטט מדויק, אני לא מייצג את מדינת ישראל עם 5 מצלמות שבורות, גם הפעם אתה אומר להם אני לא מייצג את ישראל?
אני בזמנו לא אמרתי את זה באוסקר, וגם לא אמרתי את זה באיזושהי הכרזה. עיתונאי בעבריין אותי ושאל אותי עם הסרט עם 5 מצלמות שורות מייצג את ישראל באוסקר, כיוון שבאוסקר יש
מדינות
שמייצגים מדינות, אבל הקולנוע הדוקומנטרי הוא לא קולנוע שמייצג מדינות. הבחירה היא בחירה שלא נובעת מההחלטה של המדינה או מהאקדמיה הישראלית.
אבל בקטלוג כתוב ישראל?
כן, תמיד זה היה, גם ב5 מצלמות שבורות תמיד היה כתוב בקטלוג ישראל, כי זאת הייתה חברת ההפקה, זה עניין של הגינות.
גם המשקיעים הכספיים, אני מניח, כן.
בוודאי, בוודאי, ואנחנו מודיעים עליהם, וגם עם 5 מצלמות שבורות, אגב, הודענו להם על גבי כל במה. מעולם לא התכחשנו למימון הישראלי, לא, בוודאי לא בסרט הזה, ובוודאי גם לא ב5 מצלמות שבורות. הייתה אמירה שנבעה מאיזה ציפייה מוטעת, שהסרט הוא כביכול נבחר על ידי המדינה, לייצג את הסרט בתחרות האוסקר. זה פשוט לא הייתה אמת, ככה שגם כשאמרתי שאני לא מייצג את המדינה, זאת לא הייתה איזה... אין לי בעיה עם אמירות מטריסות, כבר אמרתי בעבר אמירות גם מטריסות יותר, אבל במקרה הזה זאת הייתה אמירה פשוט שהייתה עובדתית.
אמור מילה לסיום על אותה, עד כמה קשה להביע היום את הדעות שאתה מביע, ראינו רק בשבוע האחרון את חתימות מאות היוצרות והיוצרים נגד קרן קולנוע שומרון, סיכרנו את זה כאן עבורכם מאזינות ומאזינים, עד כמה קשה לומר את הדברים אם בכלל, או שזה הבונטון הנכון היום לעולם?
אני חושב שזה מזמן לא הבונטון, אני חושב שהרווחים שהמדומיינים של הדבר הזה הם באמת מדומיינים. רוב הזמן סופגים נזקים. תמיכה של ישראל בעולם...
רגע, גיא, אנחנו צריכים להיות עוגנים. האם סרט כזה, כמו ימי תום, שהיה מציג את יופיו של צהל, היה מקבל מקום בתחרות רשמית בפסטיבל ונציה?
אם הסרט היה טוב, אני מאמין שכן. אם הסרט היה טוב, ואני חושב שיש הרבה, סליחה, מה זה פאודה? מה זה פאודה? זה סדרה שמפארת את הצבא הישראלית, ומראה את המורכבות שלה באופן המאוד חיובי ומחמיא. סדרה שהיא עונה חמישית כבר בנטפליקס. אני יכול לחלום להגיע לנטפליקס. אני יכול לחלום שיחתימו את הסרט שלי שיגיע להקרנות כאלה בנטפליקס. אין לי בכלל את האפשרות עם סוג העשייה הזאת ועם סוג המסרים האלו. ככה שזה לא רק שזה לא נכון, האמת היא הפוכה. הרבה יותר סביר שאם היה סרט מוצלח שמצליח לפאר באופן מתוחכמת וחכמה כמו פאודה, כמו סרטים אחרים את מדינת ישראל, אני בטוח שהוא היה אף.
זו שאלה מעניינת.
אני מרגיש כיוצר שרוב הזמן אני צריך כיוצר להיות 10 רמות מעל כל מה שנעשה מסביבי כדי להתמודד מול הכוחות שעומדים מולי.
מתי הקרנות...
לכן אני חושב שקשה להתמודד עם האיכויות האלו של הסרטים ואיכשהו כן מצליחים בסופו של דבר.
מתי הקרנות בישראל, גיא?
אני עוד לא יודע, אני לצערי, אנחנו עוד לא יודעים, אני מאמין שבאזור האביב צריך לחצות את החורף, היבש תרבותית קצת, ואני מניח שזה נגיע לארץ, באבים, אני מחכה לזה, זה ממש בקוצר רוח.
אשמח שתבקר אותי באולפן כאשר הסרט יצא. נזכיר למאזינות ומאזינים, ימי התום זה שיר של ריטה, ימי תום זה שם הסרט של גיא דודי, הצלחה ענקית שם בוונציה. תודה שהיית איתי, גיא.
תודה
על גואל. גם כן תרבות.
חודש אנחנו מציינים 50 שנים להיווסדם של כתב העת המיתולוגי סימן קריאה ושל הוצאת הספרים ספרי סימן קריאה. כתב העת ראה אור לראשונה בספטמבר 1972, לצידו קמה הוצאת ספרים שספר הבכורה שלה היה חפץ של חנוך לוין. ההוצאה חגיגה קטנה עם ראשיה, ענת שרון בלייס שלנו הייתה שם כדי לבוא ולספר. שלום ענת.
היי. הייתה והתרגשה מאוד, זה באמת היה מעמד, אתה יודע, של גם לזכור את הגדולים שנמצאים בחוברת, ותכף נזכיר כמה מהם, וגם לראות שם את מנחם פרי, מאיר ויזלטיר ואחרים. וכך זה התחיל. חוברת זו היא פסיעה ראשונה במסע יומרני מאוד. האורחים והסופרים המסתופפים מסביב לסימן קריאה, יוצאים למסע זה מתוך הרגשת צורך חיוני, מתוך הרגשת מחסור. זה המשפט שפותח את החוברת הראשונה.
הראשונה, בת החמישים.
של כתב ועת סימן קריאה, עוד מכרו את זה בלירות. שני האורחים החתומים על הגיליון הראשון, מ.פ. מנחם פרי, מ.ו. מאיר ויזלטיר. זה באמת הפך להיות מפעל תרבותי וגם מהפכה תרבותית. זה כתב עת שראו בו היצירות של הכותבים והכותבות שמשפיעים עד היום. Mm-hmm. גם אלה שלא איתנו משפיעים עד היום, ואחר כך הם גם הקימו הוצאת ספרים, ספרי סימן קריאה, שעד היום היא באמת התו תקן לספרי איכות. אז זה היה אירוע קטן וחגיגה. ומה קרה באותה תקופה ב-1970, שהם התחילו סביב 1970, שהם התחילו לחשוב ולחלום על זה, הלכו לעולמם לאה גולדברג, נתן אלתרמן, אלכסנדר פן ואברהם שלונסקי.
וואו, כל הגוורדיה.
כל הגוורדיה, אבל שהביאה את הכתיבה נוסח המודרניזם הרוסי. זאת אומרת, אולי גם קצת הצרפתי, אבל קולות אחרים לא בדיוק היו פה, והם לא נתנו לזה. זה מה ששלט כאן בשירה ובפרוזה. זה היה מצוין, אבל כאמור, היו עוד קולות ועוד אפשרויות אחרות לכתיבה. באותה תקופה היו עוד שני כתבי עת חשובים שחשוב לציין אותם קשת, של בעיקר נערון אמיר והתנועה הכנענית, ועכשיו של גבריאל מוקד, שהוא באמת גילה את יונה וולך ומאיר ויזלטיר ויאיר הורוביץ, שם זאת הבמה הראשונה שהם פרסמו בה. ואחר כך הם הפכו להיות עמוד השדרה של סימן קריאה השלישייה הזאת, ואז מנחם אומר, השמיעו קול. אז מצד אחד, מנחם אומר, כל העיר דיברה עלינו, שני חבר'ה בני 30, כולם כבר דיברו עליהם, על שני העוזים. מצד שני, פנינו למוצאים לאור, לקבל סיוע,
וכלום כסף. וכלום ושום דבר.
כלום ושום דבר, כולם יפנו להם עורף, עד שקרה הנס.
הלכנו לכל המולים החשובים בארץ, אמרו לנו תוכנית מקסימה, שאין לה שום התכנות כלכלית, ואז נודע לי שנתן ציבקיס, איש שלפני שנסעתי לאנגליה, נתן לי 5,000 לירות כדי שאני אכתוב לו ספר מבוא לסיפורת, מחפש אותי. הוא נעשה בינתיים מול בשם מפעלים אוניברסיטיים, מחפש אותי נועשות, ואני ברחתי ממנו, משום שחשבתי שהוא רוצה שאני אחזיר לו את המקדמה. ואז הודיע לי שאת הכסף אתה לא צריך להחזיר לי, אבל הוא שמע, כל העיר כבר דיברה על כתב העת שויזלטיר ופרי מתכננים, הוא שמע על התוכנית שלנו, והוא אמר, אני רוצה להיות המול שלכם.
אז הוא לא רצה את הכסף חזרה, זה מנחם פרי, מה ששמענו עכשיו.
בדיוק, ופרי גם דיבר על זה שהוא לא רצה רק לטפח כותבים, אלא לטפח קוראים, להראות להם שיש אפשרויות וכתיבה אחרת, ואפשרויות אחרות לקרוא. ויזלטיר החליט שהוא נשאר בתחום היצירה ופורש מהעריכה, אחרי גיליון אחד, אבל הוא כמובן היה בחבורה. והספר הראשון, כפי שציינת, שיצא שם, זה המחזה חפץ של חנוך לוין, מי שכל הכתבים שלו יראו אור בהוצאה הזאת, בספרי סימן קריאה. מאוחר יותר הצטרף אליהם עוד מחזאי חשוב, שהפך לסופר משפיע, יעקב שבתאי, הרומן שלו, זיכרון דברים, הרומן הראשון ראה אור ב-1977. ויזלטיר דיבר באירוע, הוא חזר לחברים הטובים שלו, ליאיר הורוביץ וליונה וולך, קרא שירים שלהם, השלושה כתבו שירה עברית חדשה באמת, לצד אבות ישורון שהם אימצו אותו כאב ספרותי, כי אלתרמן ושלונסקי שמו אותו בכסית בצד, כן, כי הוא כתב על הערבים, הוא כתב אחרת. ואם אתה חושב באמת כמה השפעה יש להם עד היום בשירה...
כן, כי זאת השאלה המרכזית. אפשר לחגוג 50, אבל עד כמה אנחנו פוגשים אותם עכשיו?
השפה הוולכית, הויזלטירית ואבות ישורונית נמצאת מאוד בשירה, תכף אני עוד ארחיב על זה. הספר שירים הראשון שראה אור בהוצאה הוא כך. קח שירים ואל תקרא, עשה אלימות בספר הזה, השיר הידוע.
של ויזלטיר.
של ויזלטיר, כן. הוא לא רצה להוציא אותו בסימן קריאה, זה היה נראה לו לא יאה. הוא פנה שוב להוצאות אחרות. אף אחד לא רצה להוציא לו את הספר בגלל השיר נערה מירושלים. עכשיו, זה שיר מאוד ארוך, אני אקרא כמה שורות. ידעתי אותה בנעוריה, מאוד בנעוריה. אני לא כיבדתי את מנגינת ליבה. פרועים וקשים היו נעוריה בשיקונים ממערב לירושלים. היא ביקשה את העולם, והעולם ביקש לזיין אותה. עולם ציוני מתקדם מזיין את הילדות מהשכונות. וכאן הוא ממשיך וכותב על החלום שלה לשרוף את העיר, והשיר מסתיים כעבור 7 שנים נזדמן לי, וראיתי את חייה בבירה מערב אירופית, בצללים צפוניים, עודה לבדה על גופה, וגם חייה נעשו פשוטים יותר, מצאה משהו בספרים, וקצת יותר מזה ביומיום האנושי של העולם. עכשיו תשמע את השפה הויזלטירית, החורכת הזאת, השורפת, לצד העדינות. זה משהו שעד היום אף אחד לא ממש שם לב איך ויזלטיר עושה את כל המעברים האלה. כאמור, השיר הזה, אף אחד לא הסכים להוציא את הספר, ואז
אני לא יודע אם היום היו מסכים לפרסם את השיר הזה.
אני חושבת שכן, כי הוא מאוד השפיע על הכתיבה, ומאז ראו אור הרבה ספרים עם הסוג הזה, אבל אז מאיר גילה סקופ בן 50 שנה.
נתתי את זה לדביר. אלא מה? דביר הייתה שייכת אז פורמלית לסוכנות היהודית. ולכן הייתה ועדה של הסוכנות היהודית שהייתה צריכה להשאיר כל ספר. וכשהם הגישו את זה לוועדה של הסיפור, לוועדה הזאת, הוועדה אמרה, לא, 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 אי אפשר להציג. ואז אלכסנדר בוידה קרא לי לזה, הוא אמר לי, תראה, אני מאוד רוצה להוציא את הספר. אבל זה אי אפשר. אז או שתוציא את השיר, או במקום לזיין, תכתוב לדפוק. זה נעביר, זה נצליח להעביר אצלם. ואז נאלצתי להוציא את זה בסימן קריאה.
זה לא סיפרת לי.
מה את עושה לי, ענת? מה את עושה לי? את יודעת שאני פוריטן גדול, מה את עושה לי?
לדפוק נערות מותר לזה, נסו, אז הספר כך ראה
אור בו צעד. טוב, זה דרכם של ועדות, כן.
ספריית, וזהו, ולמרות שזה לא היה יאה, ואז הגיע, הספר יצא, ואז הגיע סקנדל שני.
בחוברת הראשונה קיבלנו כסף מבן אהרון, שהיה אז מזכ"ל ההסתדרות.
הוא תרם המון. היה לו תקציב אישי למזכ"ל ההסתדרות של 100,000 לירות.
נחם, אל תתערב, אני רוצה להמשיך בסדר.
אוקיי, טוב.
אז הוא קיבל מיד כשיצא החוברת, קיבל יצחק בן אהרון מכתב מאדם חשוב בהסתדרות. אתה יודע אולי מי זה היה.
קורן, יושב ראש תנועת העבודה הציונית.
כן. הוא קיבל מכתב. איך זה ייתכן שאנחנו תורמים בדברים איומים כאלה? הרי מי זה עולם ציוני מתקדם? זה אנחנו, חברי ההסתדרות. אנחנו מזיינים ילדות מהשכונות?
אז אתה מבין? אז בכל זאת היה סקנדל וסקנדל, והם נמשכו הסקנדלים. עכשיו אבל שוב, אם אני חוזרת לויזנטיר, תחשוב על כל השירה היום של המיטו, במה היא עוסקת, באונס ובהטרדות מיניות. בספר הזה ויזנטיר כותב על הנערה מירושלים, הוא כותב אחר כך ביד שיר מעשה ביצחק, שהוא גם על ילד שמותקף מינית. אז אפשר לומר שאולי ויזנטיר, דווקא גבר הוא הראשון שכותב ועוסק בנושאים האלה, שהיום, 2022, כל כך הרבה נשים וגברים משוררים כותבים עליהם. בחוברת האחרונה של סימן קריאה בשנת 1991, רגע לפני שהיא נסגרה, נכנסה, הצליחה להיכנס עוד סופרת שהפכה לאחת המשפיעות, ומי שבאמת חוללה מהפכה גם בשפה העברית, אורלי קסטלבלום, התגלתה קודם על ידי חיים פסח, שערך את הספרים הראשונים שלה, אבל בתחילת שנות ה-2000 היא עברה להוצאת סימן קריאה, ומאז הספרים רואים אור אצל פרי, הוא עורך אותה. אורלי סיפרה בערב איך היא התחילה לכתוב בהשפעת מותה של יונה וולח, וגם מותו של אביה, וגילתה איך היא ניבאה את הקשר עם מנחם פרי בזמן שיצא הספרה הראשון.
הייתי אז כבר בת 25, אחרי עוד שנה של קולנוע, שנה אחת, כי העיפו אותי, נשואה ובהיריון בחודש 7. יומיים אחרי מותה של יונה, נפטר אבי, אבא שלי, סלבו קסטל, בגיל 56, גם הוא ממחלת הסרטן. התחלתי לכתוב ברצינות למחרת מותה של יונה, ויום או יומיים לפני מות אבי, שהיה צפוי, אך לא ידעתי שהוא כל כך קרוב. כעבור 3 שנים נערכה בביתו של דן מירון מסיבת השקה לספר "היכן אני נמצאת". בשעה שהודיתי לאות כולם, במקום לומר תודה לחיים פסח, אמרתי תודה למנחם פסח. אנשים פרצו בצחוק, ואני לא ידעתי איפה לקבור את עצמי, ומיד תיקנתי, אך הפליטת פה נעשתה. מנחם, אתה שובר שורות אמיתי. נותנים לך קמח מלא, הכי טוב שאפשר, ואתה עושה ממנו קוקאין.
ואתה עושה ממנו קוקאין.
אז אתה גם יכול לרחרח את הספרות העברית וואו. בסימן קריאה, אתה עושה ממנו mm-hmm. קוקאין. אז באמת, החוברת הראשונה, 1972, אני חושבת על זה לפני מלחמת יום הכיפורים, החוברת האחרונה, 91, אי אפשר להיכנס לזה לפני רצח רבין, מה שהם עשו פה, איזה מהפכה. ובאמת פריצת דרך, הם הביאו למשל לצורך העניין, לא רק עברית חדשה, אלא גם את היצירה היהודית. בחוברת הראשונה היה תרגום של ברנר לטוביה החלבן, של שלום עליכם, okay. אז גם היידיש mm-hmm. נכנס בחצר אחורית לאט לאט, אחר כך גם עם יוסל בירשטיין, שפרי פרסם את הספרים שלו, וגם סוף סוף ראו בעברית האוצרות של זרם התודעה, וירג'יניה וולף וג'יימס ג'ויס, וירג'יניה וולף ויזלטיר תרגם, ג'יימס ג'ויס גל רנן, זכה לברכה תרגמה, גם הקטעים של הספרים האלה ראו אור סוף סוף בעברית אחרי עשרות שנים. ואם אנחנו מדברים על השפעות, יהושע קנז למשל, שגם הפרק מתוך האישה הגדולה מן החלומות, גם היה בעמוד הראשון או השני בחוברת הראשונה. רק השבוע אמרה לי הסופרת עינת יקיר, שגם אתה ראיינת אותה, בגלל הרומן הזה, האישה הגדולה מן החלומות, התחלתי לכתוב בגלל הרומן הזה. ואם תחשוב על קנז, המתרגם של ז'ורז' סימנון, זה אחר כך יהיה דרור משעני, הספרות הבלשית. ותחשוב על חנוך לוין, זה נועה ידלין. אתה יודע, ההומור הזה עם האגרוף בבטן. ותחשוב על רונית מטלון, למשל, שהסיפורים הראשונים שלה הופיעו בסימן קריאה. מיכל בן נפתלי, כמה אמרה, כמה היא הושפעה מסוג הכתיבה ומהמוזיקה של ויהודית קציר, אני חייבת לציין, ולאה עיני, שפרסמה את ספר השירה שלה, עוד לפני ספר הפרוזה, היא פרסמה שירים בחוברת סימן קריאה, וגם ספר שירה הוא הוציא אצל פרי, כן. ופעם ראשונה קראת על יהדות, על השואה של יהדות סלוניקי. ובאמת קצרה עם היריעה מלהזכיר את כל הסופרות והסופרים והמתרגמים, אולי אני אזכיר פה עוד את מוקי רון שהביא את רולן ברט ודרידה, וכמובן לשפה העברית, ונילי מירסקי, מה שהיא עשתה פה עם אילנה אמרמן, עם התרגום מרוסית ומגרמנית. ולסיום, נקודה מעניינת. בחוברת הראשונה, משוררת אחת.
בלבד.
אחת. רוצה לנחש מי? מתחיל בזיין, סליחה.
זלדה.
זלדה.
אוקיי.
שגם ההשפעתה ניכרת עד היום. בחוברת השנייה כבר הצטרפה יונה וולך. סופרת אחת בחוברת הראשונה, וירג'יניה וולף, התרגום של מאיר ויזלטיר.
אל המגדלור.
יש מאמרים על קלט, מי שתהיה קלט פרס ישראל, עמליה כהנא כרמון. בקיצור, אתה פותח סימן קריאה, כל היסודות, אתה יודע, של הספרות הישראלית, של המחצית השנייה של המאה ה-20, ואל תוך המאה ה-21 נמצאים שם, ונסיים עם את החגיגה, עם הבלדה על סימן קריאה שכתב חנוך לוין. סימן טוב מגיע לביתה של זונה, כמיטב המסורת של חנוך לוין, עם חוברת סימן קריאה, הוא מגלה שאין לו כסף, הוא משאיר לה את הגיליון כערבון, ואחרי שהוא הולך, היא פותחת וקוראת, ורואה שהיא מכירה את כל המשוררים והסופרים. עכשיו, זה פואמה...
איך מכירה?
איך מכירה? תכף תשמע איך מכירה, כן? איך מכירה? מי מבקר אצלה? עכשיו, זה פואמה ארוכה של 5 דקות, נשמע קטע לסיום של פרי מבצע בסיום הערב.
פתחה האישה את החוברת ואמרה... פרי, פרי. הלא זה הבחור כל יומיים בא ומשאיר פה קרי. והנה יאיר הורוויץ דופק וכותב שירים ביחד. והנה גם חנוך לוין המוציא פרוזה מן התחת. ככה תפדפה האישה, פוגשת מכרים וידידים. כולם עד אחד חוץ מזלדה. השאירו לה כתמים על הסדים. האישה לסימן טוב. תראה איך הייתי בטעות. 20 שנה עובדת, ולא ידעתי שאני חובבת ספרות.
זה נמשך ונמשך, ומגיעה לאוניברסיטה ופותחת שם פקולטה למדעי האהבה. כן, אני רואה שאתה מסמיק פה, גואל, אתה מסמיק, סימן, חוברת סימן קריאה הראשונה גורמת לגואל פינטו להסמיק.
ענת, גואל, 50 שנים.
וכל החוברות והספרים הראשונים הוציאו אותם מחדש, אתם יכולים לצאת לחנויות ולקנות אותם.
ענת, תודה על זה.
גם כן תרבות.
אנחנו עדים בשנים האחרונות למגמת חיבור אנושית אל הטבע, והבנת יתר על הנזקים שאנחנו, בני האדם, עושים בו. זה נראה בספרות ובתרבות, שיותר ויותר עוסקת בזה, זה נראה באקטיביזם, זה נראה גם בתפריטים במסעדות. צמחונים וטבעונים מתקבלים כדבר מובן מאליו. ספר חדש, צמחונות יהודית קוראים לו, בוחן את שאלת הצמחונות והטבעונות בראי היהדות. האם אלוהים מבקש מאיתנו לאכול את יצירי כפיו, או האם הוא אוסר על כך? נברך לשלום את הרב אברהם סתיו, מחבר צמחונות יהודית. הרב סתיו, בוקר טוב לך.
שלום, שלום.
אני חושב על הרב קוק, אני חושב אפילו על אחד מגדולי ספרנו, שי עגנון, אנשים מאמינים שהיו צמחונים, כן, שי עגנון גם אכל דגים, אבל נגיד חצי צמחוני. אלה אנשים שהאמינו שאלוהים אוסר עלינו לאכול את החי.
נכון, ומתברר שזו תופעה אפילו קצת יותר רחבה ממה שמקובל לחשוב. וכבר 2000 שנה אחורה, מפילון האלכסנדרוני, ההוגים היהודים מתקופת בית שני, כבר אפשר לראות תנועות צמחוניות או תנועות לפחות, וזה דבר הרבה יותר רווח, תנועות שאומרות, אנחנו לא נימנע כליל מאכילת בשר אולי, אבל בואו ננסה לצמצם כמה שאפשר, בואו ננסה אולי רק בשבתות, אולי רק בחגים, ומתברר שזו תנועה שכוללת הרבה מאוד מגדולי ישראל לאורך כל הדורות.
כי... מה, איך הם הצדיקו את המגמה הזו שלהם כשאלה מוסרית?
אז זו שאלה מעניינת, כי באמת יש יותר מכיוון אחד. יש, האלמנט המוסרי מאוד קיים, ויש הרבה מהם שכתבו שבעצם בעלי החיים, גם הם יש להם נפש מרגישה, גם להם יש צער, גם להם יש כאב, ולכן אין הצדקה לאכול אותם או להרוג אותם, אלא במצבים חריגים שבהם חייו של האדם מוטלים על הכף השני. יש כאלה שדיברו גם על דברים אחרים, יש כאלה שדיברו על נזקים בריאותיים שבשר מייצר, שזה דבר שאנחנו מכירים היום. יש כאלה שדיברו בכלל על איפוק מול תאוות, יש משהו בבשר, באנטריקוט העתיסי, שמאוד לוקח את האדם אל מקום חומרי, אל מקום קצת אלים אפילו של תאווה, והם אמרו בואו נלך על חיים מאופקים יותר.
אבל מה אלוהים אומר? הרי אלוהים מבקש מהעם היהודי שיקריב לו קורבנות. אם צריך להקריב קורבנות בבית המשפט, בבית המקדש, אז כנראה שאלוהים לא מחשיב את החיות שוות ערך לבני האדם.
אז פה יש הבחנה מאוד מאוד חשובה, והיא שהתורה באמת לא מתייחסת אל בעלי החיים כאל בני אדם שווים. ולכן בכל מה שקשור לעבודת המקדש, שם הקורבנות קיימים, אבל היכולת להקריב בעל חיים מתוך הבנה שכל החיים כולם שייכים לקדוש ברוך הוא. ולכן, בניגוד לבני האדם שהתפקיד שלהם בעבודת השם זה להתפלל, זה לקיים מצוות, בעלי החיים חלק מהעבודה שלהם, מהקרבת האלוקים שלהם, היא על ידי זה שהבשר שלהם עולה על המזבח. זו תפיסה שבאמת יש בה משהו קצת מאתגר, ויש כאלה מגדולי ישראל, ומדובר ברב קוק או הרב חיים דוד הלוי, שכתבו שיכול להיות שזה שלב נמוך יחסית של האנושות, של המציאות, ויום יבוא אולי בבית שלישי, אולי קצת אחר כך, ובית המקדש באמת גם הוא יפסיק להשתמש בקורבנות מן החי.
אבל מה הספרים אומרים? הספרים, הציוויים עצמם, האם יש איזשהו מקום בספר החוקים היהודי שאומר אל תאכלו את יצירי כפי?
אז זו שאלה מאוד מעניינת, כי ברוב ההלכות שאנחנו מכירים, התורה אומרת לנו מה אסור לעשות. כאן זה מקרה די חריג שבו היא אומרת לנו את ההפך. היא אומרת לנו כשעם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל אחרי 40 שנה במדבר, אומרת לנו התורה, מעכשיו, מהכניסה לארץ ישראל, אם אתם רוצים, אם כי טובה נפשך, אז מותר לכם לאכול בשר. שזה מאוד מעניין.
אם טובה נפשך, אתה לא חייב.
אם טובה, אולי אפילו לא רק לא חייב, אלא אם אתה ממש צריך, אם אתה ממש זקוק, אם יש לך איזו תאווה גדולה שאתה לא יכול להתגבר עליה, אז מותר לך לאכול בשר. כלומר, התורה באה ואומרת... זה לא משהו שהייתי רוצה, כשהייתם במדבר ויכולתם להסתדר עם מן ואולי גם סלב, שזה אוף, שזה לא כל כך נחשב בשר בעיני התורה, אז היה עדיף ככה. אבל כשאתם נכנסים לארץ ישראל, אנחנו מכירים את זה, שנכנסים לארץ, מתחילים להיות מחנות צבאיים, יש איזה עוצמה, יש איזה תאווה שיותר מתעוררת, אנחנו מכירים בזה, אפשר גם לאכול לפעמים בשר, אבל יש כאן איזה מקום שבא ואומר, זה לא משהו שהוא אידיאלי, זה לא משהו שהוא, שאפשר לזרום עליו ולנשנש אותו לענתכם, אם אתם ממש צריכים, אתם יכולים לאכול.
אם טובה נפשכם בלבד, אבל מה השאלה, אם אני מניח את שאלת המחקר שלנו, הדיון הוא האם בעלי חיים הם ברי דעת, כי אני חושב אחורה, לחטא הקדמון, לנחש, אל גן העדן, אם הנחש יכול היה להחטיא את חווה, אני מבין מזה שהוא בר דעת, אני מבין מזה שהוא שווה אליי.
אז זה באמת דיון מאוד מאוד עמוק ומעניין במחשבת ישראל, שיש כאלה שבאים ואומרים, כן, בעלי חיים יש להם בחירה חופשית, אנחנו יודעים, יש גם דין בתורה של שור, שור שהורג אדם, אז דנים אותו בבית דין לסקילה.
וואו.
כלומר, ממש רואים בו איזה יצור שיש לו אחריות על המעשים שלו. יש אלמנט כזה ביהדות, לחלופין אפשר לבוא ולהגיד, אולי אין לו בחירה חופשית במובן המלא, אבל בחירה זה לא הכל בחיים. והקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו, ואכפת לו גם מיצורים שהם לא בדיוק בעלי תודעה כמו שלנו.
אולי לא אכפת לו? למה אתה אומר שאכפת לו?
אז זאת שאלה טובה, כי יש לא מעט פסוקים שזה מה שהם אומרים. אדם הוא ובהמה תושיע השם, ויש פרק שלם שנהוג לומר אותו לפעמים, פרק שירה, שבו כל אחד עם בעלי החיים יש לו איזה פסוק שמיוחס אליו שהוא מודה בו לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא זן מקרני רעמים ועד ביצי קינים, יש הרבה מאוד ביטויים לזה, שהקדוש ברוך הוא באמת באמת אכפת לו מכל אחד מהברואים שלו, ומכאן אנחנו יכולים לחשוב שאם הקדוש ברוך הוא אכפת לו, אז גם לנו צריך להיות אכפת.
על אחת כמה וכמה. למה נגעת בזה הרב סתיו?
אז נגעתי בזה קודם כל ברמה האישית, אשתי צמחונית והילדים שלי התחילו ללכת בעקבותיה, וככה
זיהיתי ש... כשאמרת אשתי הוצאת עצמך מן הכלל?
אני, אז זה התחיל מזה שהיא צמחונית, ואני לא הייתי במקום הזה בכלל. ואז התחלתי לחקור, כי אמרתי לעצמי, יש כל כך הרבה צמחונים סביבי, בוא נראה מה היהדות אומרת על זה. והתחלתי לראות שהיא מלאה בצמחונות, ומלאה באמירות שרגע, זה לא כל כך פשוט לאכול בשר. אני לא קיבלתי על עצמי את עול הצמחונות באופן מלא, אבל אני מאוד 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 ממנן ומסנן את צריכת הבשר שלי, ואני לא רואה את זה כמובן מאליו, ואני שואל את עצמי, האם אני באמת צריך עכשיו לאכול בשר, האם אני חייב למנה שווארמה או שאפשר להסתפק בפלאפל, ואני הרבה הרבה יותר... מדייק את צריכת הבשר שלי.
אתה אומר, הרב סתיו, כל כך הרבה צמחונים סביבי, זה אומר שאתה גם מלמד אותנו שגם בתוך הקהילה האמונית, הצמחונות והטבעונות נכנסה כדרך חיים?
ללא ספק, ללא ספק אפשר לראות גם בקרב האוכלוסייה הדתית, וגם הרבה מאוד רבנים דתיים לאומיים, אצל החרדים קצת פחות, אבל כשהתחלתי להיכנס לזה, והתחלתי לדבר עם כל מיני חברים ורבנים שלי, פתאום הרבה מאוד אמרו לי, אחד אומר אני צמחוני, אחד אומר אני אוכל רק בשבת, יש רבנים שאמרו לי אנחנו אוכלים רק עופות ודגים, אבל אנחנו לא אוכלים יונקים, שזה אולי צורת חיים יותר משוכללת, יותר דומה לנו. כלומר, פתאום התחלתי לראות שיש מגוון עצום של צמחונות בתוך האוכלוסייה הדתית.
כן, אנחנו רואים את זה גם בתוך המקורות, בספר המאוד מעניין שפרסמת עכשיו, אנחנו רואים את זה גם, נגיד, ההבדל בין שי עגנון לבשבי זינגר, כן? שי עגנון נגע בדגים, בשביס אמר שכל יום היום חיות עוברות שואה בעולם.
כן, כן. זו, יש באמת איזו צמחונות רדיקלית יותר, שמייצרת איזו השוואה מוחלטת. איזה, לפעמים ראיתי לא מזמן איזו תמונה כזאת של, של עין של עגל ועין של ילד, וכתוב בה מתחת, זה אותו דבר. זה באמת צמחונות שהיהדות צולדת ממנה כבר הרבה מאוד שנים, כבר אלפי שנים יש התבטאויות במקורות, נגד ההשוואה, הרדוקציה הזאת, ההנמחה של האדם לכדי החייתי שבו, זה משהו שהצמחונות היהודית מבקשת לרומם את האדם, להגיד האדם הוא כמו אלוקים, הוא נברא בצלם אלוקים, ולכן הוא צריך לחוס על כל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, ולא להפך לומר שהאדם הוא כמו עגל.
לפעמים הם טובים מאיתנו, אם אתה מרשה לי הרב סתיו. צמחונות יהודית, ספרו החדש של הרב אברהם סתיו, לעונג רב, תודה על השיחה הזאת.
תודה, תודה.
זהו, הגענו לסיומו של אסקט נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי, תודה שהייתם איתי, ועד הפעם הבאה, אילה לקה.
גם כן תרבות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.